השיעור לחטא סיוון בשנה פשוטה, בחציו השני של פרק א' בשער האיחוד והאמונה. השיעור מתחיל בדף 152 במילים ואף שלא הוזכר שם אבן. השיעור מסתיים בסיום הפרק.
ואף שלא הוזכר שם אבן בעשרה מאמרות שבתורה, למרות שאנחנו לא מוצאים בתורה את השם אבן, אז מאיפה האבן מקבלת את היחס האישי, איפה האנרגיה שלה נמצאת? וכאן צריך להזכיר נקודה חזקה, שזה מה שנוגע להבנת ההמשך. כל האנרגיה האלוקית שיוצרת את הדברים, באיזה צורה, באיזה תבנית היא מתיישבת, היא מתגלה, בתבנית של אותיות, כי הרי עשרה מאמרות זה אותיות. הקדוש ברוך הוא הכניס בעשרה מאמרות כמות מסוימת של אותיות שהצטרפו למילים, והמילים למשפטים, והם יצרו את כל הבריאה. בתוך כל הסל הגדול הזה של האותיות יש את הכל. איפה זה נמצא? זה השאלה, איפה זה נמצא? כי זה הכוח הזה שיש פה, זה הכוח שיוצר את הכל. אז הוא עונה תשובה ואומר, אף על פי כן, למרות שאתה לא מוצא את האבן ספציפי בתורה, בכל עשרה מאמרות נדבדף הלוך וחזור, לא נמצא את המילה אבן, אבל האבן קיימת כי יש לה אנרגיה של אותיות שכן כתובות בתורה. כי אם הם לא היו בתורה, האבן לא הייתה קיימת. כי האנרגיה האלוקית מקורה רק מהתורה, כמו שהוא יגיד במילים האחרונות של הפרק, שהכוח הבורא יתאחד עם התורה, ולכן יש לה מילים של התורה, כוח אינסופי. אז הוא אומר, אף על פי כן, נמשך חיות לאבן. האבן מקבלת חיות, מאיפה היא מקבלת חיות? על ידי צירופים וחילופי אותיות. ותדע לך שהאותיות הללו, האוסף של האותיות שכתובות בעשרה מאמרות, זה האנרגיה הכי חזקה, הכי עוצמתית, שהבורא גילה על אותם נבראים מסוימים שמסוגלים להיות ולהכיל את העוצמה הזו. יש נבראים שהם לא יכולים לקבל את העוצמה הזו. זה גדול מדי בשבילם. הנבראים הללו ייקחו את האותיות שבעשרה מאמרות ויעשו להם, כמו שאומר, צירופים. מה פירוש צירופים? לדוגמה, אם נרצה לחפש את המילה אבן, אז ניקח את האלף, נגיד, ואני סתם אומר, לאו דווקא שזה כך, כתוב, ויומר אלוקים יהי אור, יש במילה אור את האות אלף, ניקח משם אלף. והבית של האבן, נקרא, ניקח וירב, יש שם הבית, וכן הלאה. זה נקרא שצירפנו. ברגע שצירפנו, זה כבר לא המשמעות המקורית שכתובה בתורה. לקחתי את האנרגיה, הרי א' מכילה אנרגיה גדולה בצורה שלה, בעוצמה שלה. לקחתי מפה את האלף, מפה את הבית, מפה את הנון, וזה האנרגיה שהשתנתה בעוצמתה, כדי שבצירוף החדש יהיה מקום לאבן. זה אפשרות אחת. ואפשרות אחרת זה בחילופי אותיות. אפשרות אחרת זה אפשרות יותר רחוקה. כי אפשרות הראשונה של צירופים, לקחתי את אותם אותיות שהיו במקור, אני רק צירפתי אותם בצורה שונה, אבל השארתי אותם, לקחתי ממש את אותם אותיות. חילופי אותיות זה כבר משהו יותר רחוק. אני לוקח את האלף, אני מחליף אותה לתף. תלוי, יש נבראים שיקבלו על ידי צירופים. אם נברא יקבל על ידי צירופים, פירוש האנרגיה שהוא קיבל תהיה גבוהה יותר. כי אני לקחתי את אותו אנרגיה, אני לקדוש ברוך הוא לקחת אותו אנרגיה שכתובה בתורה, ואת זה עצמו הוא נתן לו רק על ידי צירוף שונה. אם יש חילופי אותיות, זה אומר שהצמצום הוא עוד יותר גדול. וככה יש צמצום נוסף של תמורות, יש מושג של תמורות, יש מושג של גימטריאות של האות. שאני לוקחים רק את הערך המספרי שלה ויוצרים מילה אחרת. זה עוד יותר מצומצם. יש סוגים שונים של צמצומים באות, וברגע שמחליפים, זאת אומרת, כל אות, יש לה משפחה, יש לה אפשרות להתחלף עם אות אחרת. ברגע שהיא מתחלפת עם אות אחרת, היא אותה משמעות בצורה שונה. והוא מביא כאן מקור, איפה מופיע העניין הזה? אז הוא אומר, המתגלגלות בריש למד א' שערים, פנים ואחור, כמו שכתוב בספר יצירה. יש בספר יצירה, הוא מביא שם 231 אופנים איך לעשות חילופי אותיות, וזה 231 אופנים של פנים ו-231 אופנים של אחור. מה הכוונה? אז פעם אחת ולתמיד צריך לראות את הדברים מול העיניים כדי להבין מה קרה, אז תוכלו ליהנות ולראות צילום של, של אותו ספר שהוא מביא מספר יצירה. נראה פשוט איך הדבר כתוב בספר יצירה, ונראה דוגמה מול העיניים מה זה נקרא, מה הם השערים, ה-231 שערים, ומה ההבדל בין פנים לבין אחור, מה זה נקרא פנים ומה זה נקרא אחור. פה אנחנו רואים בשער הלמד, שער הצירוף פרק ד', אנחנו רואים בצד ימין של העמוד, רואים קבוצה של צורת משולש, בכותרת כתוב ריש למד א' שערים פנים. בצד השני יש לנו משולש הפוך, שזה הכל כתוב בהפוך, כתוב ריש למד א' שערים אחור. מה הרעיון שבדבר? אני אגיד לכם את הרעיון, זה יהיה מאוד פשוט. כל אות באלף בית יש לה אפשרות להצטרף, להתחלף עם אות, אם אני מחליף אותה עם אות שבאה קדימה אליה, זה נקרא צירוף באופן של פנים. כי האות הראשונה תהיה הקודמת באלף בית, והאות הבאה תהיה מאוחרת באלף בית. ואם אני עושה צירוף הפוך, שהאות הראשונה מצטרפת עם אות שבאה לפניה, זה נקרא צירוף של אחור. למה זה אחור? כי האות הראשונה היא האות המאוחרת באלף בית, והאות השנייה היא האות המוקדמת. ניקח לדוגמה, האות א' בצירוף פנים יש לה 21 אופנים איך להתחלף, למרות יש 22 אותיות באלף בית, אבל יש רק 21 אופנים, כי א' עם א' זה לא חילוף, זה נשאר א'. אז חוץ מ-א' עם א', יש לנו 21 אופנים בפנים, כל ה-21 אותיות שהן קדימה ל-א'. אז ה-א' עם, א' עם ב', א' עם ג', א' עם ד', עד א' עם ת'. האות הבאה, האות ב', כבר יש לה רק 20 אופנים איך להתחלף באופן של פנים. כי נשאר לה רק א' ירד, כי זה אחור, ב' ירד, כי היא מתחלפת עם עצמה, ודאי שלא. אז נשאר רק קדימה, שזה בית עם ג' עד בית עם ת', וככה כל עוד שאנחנו מתקדמים יורד אחד, עד האות האחרונה בצירוף פנים זה שין, כי האות הבאה ת' אין לה צירוף פנים, כי אחרי ת' כבר אין אות נוספת. אז האות א' זה כבר זה הראשון, אחרי ת' נגמרו ה-22 אותיות. אז האות שין היא האות האחרונה בצירוף פנים, שאות שין יש לה רק חילוף אחד עם ת' שבא אחריה. בצד ההפוך זה אחור, באחור זה אותו רעיון, אבל הפוך. האות, כל אות יכולה להצטרף עם האות של לפניה בסדר א' ב'. אז גם פה, אות ב' יש לו רק אפשרות אחת, רק א' של לפניה. האות ג' כבר יש לו שתי אפשרויות, וכך הלאה. זה כל, זה הכוונה, מה שהוא מביא כאן בתניה, שיש ריש למד א' שערים. זאת אומרת, יש 231 סוגים של חילופי אותיות, פנים ואחור, אם זה פנים ואם זה אחור, אז כל, בעצם כל אות יכולה להתחלף עם אות אחרת. עכשיו החילוף הזה, חלק מהם מוכר לנו את המושג של את בש גר דק, שא' מתחלף עם ת' וב' מתחלף עם ש', זה מופיע גם פה. כל סוגי החילופים שאנחנו מכירים, זה אחד מהשערים שמופיע פה באיזושהי צורה. אז זה, הסוד הזה, זה מופיע בספר יצירה, ספר יצירה בא לספר לנו את האופן של היצירה, זה הסוד איך בעצם לפי הכלל הזה כל נברא קיים בעשרה מאמרות. כמובן אנחנו לא נוכל לנחש לבד מה להחליף עם מה, כי אנחנו נוכל לעשות כל מיני התאמות, לאו דווקא שזו זה החיבור של האנרגיה האלוקית שהנברא הספציפי מקבל. לכן הוא לא מביא כאן איפה בדיוק האבן נמצא ואיפה השולחן נמצא, או כל בעל חיים איפה הוא נמצא, אבל כל אחד נמצא. עד שמשתלשל מעשרה מאמרות. אז כל אחד יש לו צירוף אחר, עד שבסופו של דבר, המקור של כולם זה בעשרה מאמרות שבתורה. ונמשך מהם צירוף אבן. נמשך מהחילופים הללו, בסופו של דבר, נמשך הצירוף הספציפי של אבן, שזה הצירוף שאנחנו מחפשים. נמשך מעין צירוף שבן, והוא חיותו של האבן. ברגע שיש צירוף מסוים, חילופי אותיות, הצירפנו אבן, אז האנרגיה האלוקית שנמצאת באותיות הללו, מזה האבן חי. מתי מזה האבן נברא בפעם הראשונה, ומזה האבן חי עד לרגע זה, כל רגע ורגע, וככה אבן, וככה כל דבר שקיים בעולם, כמו שאומר מיד בסיום המשפט, וכן בכל הנבראים שבעולם, כל נברא שיש בעולם, אותו רעיון, מה החיות של הנברא, כאן הוא אומר דבר נפלא, השמות שנקראים בהם בלשון הקודש. כל, הרי העולם נברא בלשון הקודש, אז כל דבר בעולם שיש לו שם בלשון הקודש, למה קוראים לו דווקא בשם הזה? למה לחמור קוראים חמור, ולשור קוראים שור, ולסוס סוס, וככה כל בעל חיים אחר? למה לא אחרת? זה שקוראים לחמור חמור, כי האותיות ח' מ' ו' ר', צירוף האותיות הללו, הוא זה שמכיל את האנרגיה, את החיות של החמור. והשור זה ש' ו' ר' וכן הלאה. לכן יש מדרש מעניין מאוד, שמסביר לנו את הפסוק שקראנו בפרשת בראשית, ששם התורה מתארת לנו את אחד הפעולות שעשה אדם הראשון, מה הוא עשה, ויקרא אדם שמות לכל החיות ולכל הדברים שיש בעולם, כל עוף השמיים וכולי. מה כזה כל כך חשוב להקדיש לזה פסוק בתורה, שאדם הראשון עשה טקס קריאת השם? מה הבעיה? מה, לקרוא שמות? תנו לילדים קטנים את הבובות שלהם, את המשחקים שלהם, הם בתוך כמה רגעים ממציאים שמות לכל דבר. מה הרעיון שהתורה... אז המדרש מספר שמתי שהמלאכים באו בטענה לקדוש ברוך הוא, בשביל מה בראת את האדם הזה, מה הוא בכלל? ענה הקדוש ברוך הוא למלאכים ואמר להם, חוכמתו גדולה משלכם. הוא יותר חכם מכם. מלאכים לא יכלו להאמין, איך יכול להיות שהנברא הזה בגוף גשמי יותר חכם ממלאך? אמר להם הקדוש ברוך הוא, בואו ונעשה ניסיון. העביר הקדוש ברוך הוא לפני המלאכים את כל הבהמות והחיות שבעולם, ושאל אותם איך קוראים להם, נו שמות. המלאכים הסתכלו עליהם ולא ידעו איך לקרוא להם. העביר אותם לפני האדם הראשון, והוא הסתכל עליהם, אז הלשון הוא אמר, לזה נאה לקרוא שור, לזה נאה לקרוא חמור, לזה נאה לקרוא ככה וככה וככה, הוא נתן שמות לכולם. ככה הלשון של המדרש. בתורת החסידות מביאים את המדרש הזה ושואלים, מה באמת הבעיה? למה המלאכים לא יכלו לתת שמות? היה להם בעיה להמציא שמות? היו ממציאים שמות אחרים. מה הרעיון? אלא שם זה לא סתם המצאה. שם צריך להתאים לחיות האנרגיה האלוקית שהיא מחיה את הנברא. כשאדם הראשון נסתכל על החמור, הוא לא רק ראה איזה גוף עם ארבע רגליים, הוא ראה גם כן את החיות האלוקית שמחיה עכשיו את הנברא הזה. והוא ראה, ידע לראות מאיפה זה בא, הוא ראה את השורש הראשון, והוא ידע לזהות שהאותיות ח' מ' ו' ר' דווקא בצירוף הזה ולא אחר, דווקא בצורה הזו ודווקא בצורה הזו ובצירוף הזה, זה האנרגיה של החמור. אז הוא אמר, זה חמור, זה שור, וככה כל נברא ונברא, זו חוכמתו של אדם הראשון. והחוכמה פה היא עוד יותר מעניינת, פעם בהזדמנות שהרבי דיבר על זה באחד ההתוועדויות, אז הוא שאל שאלה מאוד מעניינת, הוא אמר, הרי כתוב שכל השברים שבעולם, מה מקורם הרוחני של השברים? חסידות זה מופיע הרבה פעמים, שהשברים שבעולם מקורם מאיפה? מהמלאכים. יש פני שור שבמרכבה, והמלאך, פני שור שבמרכבה, ממנו באים השברים שבעולם, כך כתוב. אז אם כך, פלא פלאים. המלאכים הם המקור של השור, והם מסתכלים על השור ולא יודעים לזהות שזה שור. הרי המקור קוראים לו גם שור, ואדם הראשון יודע לקרוא לזה שור. אז התשובה היא מאוד פשוטה, מלאך לא מסוגל להבין איך יכול להיות שמשורש אלוקי עליון רוחני כל כך גבוה יורד ומצטמצם ונהיה נברא כל כך מגושם. הוא לא מוצא את הקשר. זה כמו שיבואו לבן אדם וגידו לו, אתה רואה את פלוני, אתה מי היה סבא שלו, איזה רב גדול הוא היה, איזה אדם נפלא, זה היה סבא שלו וזה הוא, אני לא מצליח בכלל למצוא את הקשר ביניהם. למצוא את זה, סך הכל הם עברו דור או שניים. המלאכים אמרו, איך הכם? לא רואים קשר בכלל. אדם הראשון, חוכמתו, שהוא ידע לזהות את כל סדר ההשתלשלות ולמצוא את השורש של כל דבר. זה הדבר, זו המעלה של דבר של שם, של כל דבר בלשון הקודש דווקא. בשפה אחרת, לא בלשון הקודש, יש גם שמות. אבל השמות של דברים בשפה זרה, קוראים להם בחסידות שמות הסכמיים. ככה הסכימו במדינה שיקראו לזה ככה, לזה מחר יכולה יכולים להתאסף שם הבלשנים ויחליטו שיש שם חדש לדבר, יהיה לו שם חדש. אבל השמות בלשון הקודש זה לא החלטה שהחליטו בני אדם. אלו שמות שכתובים בתורה, יש להם מקור, והשמות הם מאוד חשובים. זה לא רק שמות של בעלי חיים, דרך אגב זה גם שמות של אנשים. הרי הקדוש אומר דבר נפלא, שכשהורים נולד להם ברוך השם בן או בת, ומחליטים לתת שם לילד, השם של הילד הוא בעצם האנרגיה שלו, או החיות שלו. שם מכיל את כל החיות שלו. לכן יש מושג שבמקרים חריגים ביותר, יש מושג של החלפת שם. כתוב שיש דברים, שלושה דברים קוראים גזר דינו של אדם, כתוב בגמרא, אחד מהם זה שינוי השם. כי ברגע שיש שינוי השם, אז יש שינוי של החיות של הנברא. אני אומר במקרים חריגים, כי אם אדם לא מבין ולא יודע איזה שם באמת צריך להחליף, אז יכול להיות שיעשה יותר גרוע, מי אומר שיעשה יותר טוב. אפילו אברהם אבינו שהיה מקובל גדול והבין, והוא לפי אחד הדעות, הוא זה שכתב את ספר היצירה, למרות שהוא היה בגיל שהוא לא היה רצה ילדים ולא היו לו ילדים, לא עלה לו את הרעיון הזה להחליף לעצמו, להוסיף לעצמו אות ולעשות שם אחר, עד שהוא לא קיבל ציווי אלוקי ואמר לו, זה יהיה השם החדש שלך. זאת אומרת, זה לא דבר פשוט להחליף שם. אבל אם זה לא פשוט להחליף שם, על אחת כמה וכמה שזה לא פשוט לתת את השם. והנה כל אבא ואמא, בלי שום בעיה, נותנים שם, והשם הוא הכי מתאים, שתי שמות, 10 שמות, 20 שמות, כמה שמותים, והשם הוא הכי מתאים, כי אם זה השם שהילד קיבל, זה השם שלו, הכי מתאים שבעולם. והם חושבים שהם קראו לו שם בגלל, אני יודע, שהשמש זרחה באותו יום בצורה כזו, או בגלל הסבא, או בגלל כל מיני, לא יודע מה שעולה להם בראש. אומר הארי הקדוש, שמתי שהורים נותנים שם לילד שלהם, הקדוש ברוך הוא מכניס להם נבואה קטנה. הם לא מרגישים את זה, הם אפילו לא מבינים, חושבים שזה בגלל סיבות חיצוניות. זו נבואה. כי אם זו לא הייתה נבואה, מאיפה בא להם הידיעה מה השם המתאים? כי אנחנו לא כמו האדם הראשון שיודעים להתאים. על כל פנים, קצת סטינו מהעניין, נחזור לענייננו, שאומר כאן אדמו"ר הזקן שכל הנבראים שבעולם, השמות שנקראים בהם בלשון הקודש, הן אותיות הדיבור המשתלשלות ממדרגה למדרגה, מעשרה מאמרות שבתורה. על ידי חילופים ותמורות האותיות, פה הוא הוסיף מילה שלא הופיע קודם, תמורות, קודם הוא אמר צירופים וחילופי אותיות, פה הוא הוסיף עוד מושג, חילופים ותמורות. תמורות האותיות זה צורה נוספת של החלפה, כמו שהזכרנו את זה בשיעור קודם, על המילה אחד והמילה ועד, שיכולים להחליף את האותיות, כי הם באים מאותה משפחה, האות א' והאות ו', באות מאותו קבוצת אותיות האבי, האות ח' ועין, אותיות הגרון, זה צורה נוספת של תמורות האותיות. בריש למד א' שערים, הכל בנוי על ה-231 שערים שהזכרנו קודם, עד שמגיעות ומתלבשות באותו נברא לאחיותו. עד שהחיות האלוקית יורדת ומצטמצמת ומתלבשת, ונותנת את החיות, את האנרגיה המתאימה בדיוק לאותו נברא פרטי. למה באמת לא כתוב בעשרה מאמרות כל הנבראים? היה בעיה לקדוש ברוך הוא לכתוב במפורש את כל הנבראים בעשרה מאמרות, אם הכל צריך להיות מקורו מעשרה מאמרות, שהכל יהיה כתוב שם. הרי כשהוא ברא את העולם הוא ברא את הכל מעשרה מאמרות. למה זה בא בצורה כזו של חילופים, של תמורות, של צמצום? אז אמרנו את זה כבר קודם. כי מה שכתוב במפורש בעשרה מאמרות, אלו נבראים בעלי עוצמה רוחנית, בעלי כוח פנימי הרבה יותר גבוה. והנבראים שלא צריכים לקבל חיות כל כך גבוהה, זה צריך לעבור צמצום. זה אומר עכשיו קרה במפורש. לפי שאין פרטי הנבראים יכולים לקבל חיותן מעשרה מאמרות עצמם שבתורה. לא כל נברא פרטי מסוגל לקבל אנרגיה אלוקית כל כך גבוהה. אם הוא היה מקבל, הוא לא היה נראה כמו שהוא, אז הוא היה נברא אחר. לכן הנבראים שכתובים במפורש בעשרה מאמרות, הם נבראים בעלי עוצמה מיוחדת. אם ניקח לדוגמה את השמש ואת הירח, שכתובים במפורש בעשרה מאמרות, אלו נבראים שהם מביאים אותם בחסידות כדוגמה לנבראים שהם קיימים באיש. זאת אומרת, הם נבראים כאלה שהם בעצמם קיימים. מאז בריאת העולם הם קיימים. הם לא השמש מתה ובאה נולדה שמש חדשה וכן הלאה, כמו כל שאר הנבראים. הם בעצמם קיימים. זה נברא עם חיות אלוקית גדולה וחזקה, וכן הלאה, כל הנבראים שכתובים ישירות בעשרה מאמרות הם נבראים בעלי עוצמה מיוחדת, שהחיות הנמשך מהן עצמן, האנרגיה האלוקית שנמשכת ישירות מעשרה מאמרות שבתורה, גדול מאוד מבחינת הנבראים פרטיים. החיות שלו היא מאוד גדולה יחסית לנבראים הפרטיים שהקדוש ברוך הוא רוצה שיברו, האבן, השולחן או כל דבר אחר. ואין כוח בהם לקבל החיות אלא על ידי שיורד החיות או משתלשל ממדרגה למדרגה פחותה ממנה. החיות צריכה לרדת ולהצטמצם ולהשתלשל עד שהיא תתלבש בצורה הרבה יותר מצומצמת. ופה הוא מביא איזה צורות, פה הוא כבר מוסיף לנו עוד מושג. על די חילופים, חילופים הוא הזכיר כבר קודם, ותמורות האותיות, זה כבר גם הוא הזכיר קודם, ופה הוא מוסיף מושג חדש, הוא לא הזכיר קודם. וגימטריאות, שהם חשבון האותיות, גימטריה זה הצמצום הכי גדול. כי כשעושים תמורה, נשארתי עם אותו, לקחתי את האלף, אמרתי, האלף והטף מתחלפים כי הם אותו משפחה. כשאני עושה גימטריה, זה הערך המספרי שלה, שזה כבר החלק החיצוני שלה, וממנה אני אקח את הטף, הערך המספרי שלה זה 400, עכשיו אני מ-400 הזה אני יכול ליצור ריבוי מילים, ומטף אחת אפשר לעשות כמה נבראים, כי הערך המספרי של טף יכול ליצור כמה וכמה מילים, שהערך הכולל של כולם יהיה 400 וכן הלאה, שזה צמצום עוד יותר גדול של החיות שקיימת בעשרה מאמרות שבתורה, עד שיוכל להצטמצם ולהתלבש, ולהתאבות ממנו נברא פרטי. וזה שמו אשר יקראו לו בלשון הקודש. כל נברא פרטי שזכה לקבל שם מסוים בלשון הקודש, זה השם התורני שלו, וממילא זה השם האלוקי שלו. זאת אומרת, זו האנרגיה של החיות שקיימת בו. הוא כלי לחיות המצומצם באותיות שם זה, שנשתלשל מעשרה מאמרות שבתורה. חוזר כל הזמן ומדגיש את העשרה מאמרות שבתורה, מכיוון שמדובר כאן על התאבות יש מאין. בהתאבות יש מאין, כאן הוא לא מעריך בזה, בהמשך התניה, באיגרת הקודש, יש איגרת ארוכה, ששם יש דגש חזק, שלאבות יש מאין זה רק בכוחו הבלתי מוגבל של עצמותו של הבורא בלבד. כל אנרגיה מצומצמת, אין בכוחה לברוא יש מאין, זה רק מהבורא בלבד. ואילו פה אנחנו אומרים שהנבראים שמתאבים מעין ליש מקבלים את החיות מצמצום כזה, מצמצום אחר, איך זה יכול להיות? אז לכן הוא מדגיש כל הזמן, זה הצמצום שבעצם קיים איפה בשורש שלו? בתורה. והתורה זה היסוד של הכל, שזה כמו שהוא אומר מיד, וזה שמו אשר יקראו לו בלשון הקודש, הוא כלי לחיות המצומצם באותיות שם זה, שנשתלשל מעשרה מאמרות שבתורה. והדגש על שבתורה הוא שיש בהם כוח וחיות לברוא יש מאין ולהחיותו לעולם. מה שכתוב בתורה, כוחם של האותיות של התורה הוא כזה גדול, להוות מאין ליש את הנברא בפעם הראשונה, ולהמשיך להוות אותו עד לנצח כל זמן שהוא קיים. למה יש בתורה את הכוח החזק הזה? דאורייתא וקודשא בריך הוא כל אחד, כי התורה זה הבורא בעצמו, הבורא גילה את עצמו בתורה. אז זה הכוח האינסופי הבלתי מוגבל של הבורא שנמצא באותיות שבתורה, שבכוחם לברוא את הכל. זה הלשון הידוע שכתוב, הסתכל באורייתא וברא אלמה. למה הסתכל באורייתא וברא אלמה? כי התורה, הכוח שלה, ממנה נבראו הכל. אז הכל מרוכז בעשרה מאמרות. למרות שגם בחלקי התורה הנוספים יש בוודאי את כל ההשפעות וההשלכות על עניינים שקשורים לעולם. אבל כרגע הוא מדבר על הריכוז שיש בעשרה מאמרות שבתורה. ובעצם מה הנקודה פה שרואים? עד כמה שהקדוש ברוך הוא בהחלט מכניס את עצמו בכל פרט. כל פרט הכי קטן מגלה ומבטא איזושהי עוצמה ושליחות שהבורא רוצה מאותו פרט שבתורה. וזה לא שכולם ככה באופן גלובלי, באותו סל קיימים כי הבורא רוצה אותם. אפשר את אותו רעיון, להביא לכך דוגמה, בהקשר אחר שנוגע יותר לעניין של עבודת השם, אבל אותו רעיון ממש. על פי זה נסביר משנה, שהיא משנה ידועה, שתמיד שאומרים פרקי אבות, אומרים את המשנה הזו, רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. המשנה הזו, מה היא בעצם, מה מובן ממנה? שרבי חנניה בן הקשיא יש לו שאלה. הוא בא להסביר למה הקדוש ברוך הוא ירבה תורה ומצוות. זאת אומרת, מה בעצם קשה לו, או במילים אחרות, מה לפי דעתו, לפני שהוא נתן הסבר, מה היה צריך להיות לפי דעתו, שלא יהיה ירבה להם תורה ומצוות. הוא שואל למה ירבה להם, יש לו איזה קושי, הוא לא מבין למה ירבה, והוא בא לתת הסבר למה ירבה. שאלת שאלה, שואלים בחסידות השאלה, וכי למה, מה אכפת לך שירבה? למה המושכל ראשון שלך היא שלא יהיה ירבה, ואתה בא ושואל, אני לא מבין למה ירבה. אז ירבה, מה כל כך כואב לך עם העניין? אז ההסבר הוא קודם כל צריך להבין את השאלה שלו, אחר כך נבין גם את התשובה. השאלה שלו היא כזו, איך יהודי צריך לקיים מצוות? יש תרייג מצוות. זה שיש תרייג מצוות זה ירבה, ביחס לבורא שהוא אין סוף 613 זה הרבה, נביחים היה אחד, זה כבר בסדר, אם היה עשר, אז ביחס לאין סוף גם אם היה אלף מצוות, זה עין ואפס, גם היה מיליון. מה השאלה שלו? השאלה שלו, איך יהודי מקיים את המצוות? איזו גישה, איזו תחושה צריכה ללוות יהודי כשהוא ניגש לקיים מצווה? זכורה, מה צריכה להיות התחושה של יהודי? למה אני מקיים את המצווה? כי הקדוש ברוך הוא אמר, הוא ציווה, אז אני מקיים. לפי זה, אם זו התחושה היחידה, במילים אחרות זה נקרא קבלת עול מלכות שמיים. אם זו התחושה היחידה, יש הבדל בין מצווה למצווה? אין הבדל. כולם אותו דבר. מה זה משנה אם אתה צריך כרגע לעשות דבר גדול, דבר קטן, זה הוא אמר לך אתה עושה, זה הוא אמר לך אתה עושה. הכל אותו דבר צריך להיות. כמו שפעם אמרו בבדיחה, למה כשאדם צריך לקנות את רוג, אז הוא משקיע סכום נכבד, שיהיה לי יקר, שאתרוג יהיה יפה, ומכובד, אומרים לו, אבל אתה יכול, גם זה קשה, גם זה טוב. הוא רוצה שיהיה עוד יותר טוב. ואילו בליל הסדר, כשצריך לאכול מרור, הוא לוקח כמה שצריך, את המינימום, לצאת ידי חובה, הוא מחפש את השיעור הכי מצומצם, יצאת ידי חובה, זה בסדר, מספיק לי. מה ההבדל? אז אומרים בבדיחה, אם היה צריך להסתובב עם המרור סביב הבימה, יכול להיות שהיו מאדרים יותר במרור מאשר באתרוג. כן? השאלה היא, למה אדם הזה, לכאורה, אם הגישה היא כי ככה הקדוש ברוך הוא אמר, מה צריך להיות, למה יש הבדל בין מצווה למצווה? הכל צריך להיות אותו דבר. עכשיו, האם זה נכון? כך באמת צריך להסתכל על המצוות, שהכל אותו דבר? אין הבדל, כולם אותו דבר? או שיש הבדל במצוות? הבדל על פי תורה. בוודאי שיש הבדל. כולם אותו דבר? אם כולם היו אותו דבר, אז קודם כל, על כל המצוות היה צריך לברך אותה ברכה. ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, שקדישנו מזוזה וציוונו. פה היה צריך לעצור. מה זה משנה? להניח תפילין, לקבוע מזוזה, להתכתב בציצית, לאכול מצה. וציוונו, הכל אותו דבר. מה אתה נכנס כאן להבדלים? דבר שני, כתוב במפורש, שלמה הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו רמח מצוות עשה? כנגד רמח איברים. זאת אומרת, שכל מצווה יש לה איזה עניין אישי, איזה שליחות, איזה תוכן, יש כוונות במצוות. כל מצווה אתה מכוון מה עניינה, פרק מ"א בתניא למדנו שם, הוא הסביר מה עניין התפילין של יד, מה עניין התפילין של ראש, מה עניין הציצית. אם הכל אותו דבר, מה המקום לכוונות? הכל אותו דבר. זה אומר שיש כאן ריבוי במצוות. זה נקרא יש ריבוי. ריבוי לא מתכוון שיש 613 ולא אחד. אם כל המצוות היו צריכים להתייחס אליהם אותו דבר, אז לא היה אכפת לי מי 613 או 1,000. כולם אותו דבר, אז כולם נקרא נקודה אחת. שואל רבי חנן בן הקשיא, למה יש ריבוי? הכל היה צריך לקיים בגלל שהוא עשה, בגלל שהוא אמר וזהו. למה יש ריבוי במצוות? אותו דבר בתורה. בתורה גם יש ריבוי. איזה ריבוי יש בתורה? לדוגמה, יש שישה סדרי משנה. למה שישה? אז כתוב ששישה סדרי משנה הם כנגד חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד ויסוד, וכל סדר יש לו את העניינים שהם קשורים לאותו תוכן. כל, בתורה יש תורה שבכתב, תורה שבעל פה, יש פנימיות התורה ויש חיצוניות התורה. כל חלק בתורה יש פשט, רמז, דרוש, סוד, למה יש ארבע חלקים כנגד ארבע עולמות. כל חלק, את החלק של פשט באותו גישה, כמו שלומדים, את החלק של דרוש, גישה שונה. למה יש גישה שונה? כי כל חלק בתורה הוא עניין אחר, מתגלה פה עניין אחר. זה אומר שיש ריבוי בתורה. יש ריבוי במצוות, יש ריבוי בתורה. בא רבי חנן בן הקשיא ושואל, למה הרבה להם תורה ומצוות? למה יש ריבוי? הכל היה צריך להיות אותו דבר, נקודה אחת. מה עונה על זה תשובה רבי חנן בן עקשיא? זה מתחבר ממש עם מה שאנחנו לומדים, נראה עוד מעט איך זה אותו נקודה. הוא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל. מה זה נקרא לזכות? אם לזכות היה פירוש שיהיה לו הרבה מצוות, הרבה זכויות, אז נו, אז מה אכפת לי עם זה? גם אם הכל היה אותו כוונה, יש לו ריבוי מצוות. לזכות זה מלשון לזכך. הוא רצה לזכך את היהודי. ומכיוון שביהודי יש רמח איברים, ויש לו במוח שלו הרבה חלקים, ויש לו ביכולות הנפשיות שלו הרבה רמות, אם כל המצוות היה אותו דבר, אז הוא היה מקיים את כל המצוות בגישה כללית. הקדוש ברוך הוא אמר, השכל שלי גם מתחבר לקדוש ברוך הוא, הרגע שלי גם מתחבר, התנועת יד יש לה גם שייכות, הרגל יש לה שייכות, הלב יש לה שייכות, לא, כולם אותו דבר, מה זה משנה? אבל הקדוש ברוך הוא רצה לשייך את עצמו לכל פרט בנפש שלנו. הוא לא רצה רק שהשייכות שלנו אליו תהיה גלובלית, כללית. הוא רצה שכל תא בגוף ימצא את השייכות האישית שלו לקדוש ברוך הוא. אז הוא אמר, כל מצווה יש לה תפקיד אחר, שליחות אחרת, וכל מצווה יזכה חלק אחר אצלך. ואז זה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לזכך אותם, אז ירבה להם תורה ומצוות. בדיוק אותו רעיון זה גם בעולם. אם הקדוש ברוך הוא היה רוצה, היה בורא את כל העולם ברעיון אחד, היה רוצה ונהיה עולם. אבל הקדוש ברוך הוא רצה שכל פרט בבריאה יבטא עניין אחר באלוקות. כל פרט, מה רבו מעשיך השם, שכל ריבוי, כל פרט בריבוי יבטא את האלוקות בצורה שונה, לכן הוא התייחס לכל אחד בצורה שונה. לכל אחד הוא נתן את השם שלו, את החיות שלו. וכל הרעיון הזה מקופל במשפט אחד בפרקי אבות. רק אחרי שלומדים את זה בתורת החסידות, המשפט הזה מקבל טעם אחר. פרקי אבות יש שאלה. עשרה מאמרות נברא העולם, מה שואלת מיד המשנה? ולא במאמר אחד יכול להיברות. מה השאלה? הקדוש ברוך הוא יכל לברוא את... לא שבמאמר אחד הוא יכול לברוא עולם אחר. את אותו עולם בדיוק עם אותם פרטים ופרטי פרטים היה יכול לברוא את הכל במאמר אחד. מה הפירוש? זה הפירוש, אחד הפירושים על כל פנים, היה בורא את הכל במאמר אחד, פירושו שכל העולם היה נברא, לא היה חסר שום דבר, אבל לא היה יחס פרטי לכל דבר, אלא הכל היה רצון אלוקי אחד שיצר את כל הפרטים. אבל הקדוש ברוך הוא לא רצה את זה בצורה כזו. הוא רצה שכל פרט יקבל שליחות, לשון המשנה הזה, ליתן שכר טוב לצדיקים וכולי. זאת אומרת שכל אחד יש לו את ההתייחסות לבריאה בצורה שונה, ויודע מה השליחות של כל פרט בבריאה. וזה הרעיון הכללי של הפרק הראשון בשער האיכות והאמונה, לחבר אותנו לעניין הזה, לדעת את השליחות שיש לכל נברא, בגלל שכל נברא קיבל את האותיות האלוקיות שלו מעשרה מאמרות שבתורה.